אז בואו נתחיל גם במה ששייך יותר לאלימות שלנו היום, פרשת שבוע כרגיל, ופרשתנו פרשת וישלח. אז קודם כל, מה הנושא המקיף בגדול? אם כי זה התפרט באמת לכמה נושאים, הנושא האחרון גם הוא לא בדיוק יהיה קשור, כלומר זה א' ב' קשורים לאותו נושא, ג' בגדול קשור, אבל הוא יהיה קצת נושא. אז מה בעזרת השקע בלי נדר? הנושאים שאני רציתי, חשבתי שכדאי שנתעכב בפרשה הזאת. אז קודם כל, בגדול זה מלחמת יעקב ועשיו, שזה הרבה נעזר בשפת אמת. המלחמה של יעקב ועשיו, מה היא, איך הוא נלחם? אז זה הנושא הראשון. נושא השני, נושא של ענווה, קטונתי מכל החסדים, ואיך זה קשור למלחמת יעקב ועשיו. בסדר? אז מלחמת יעקב ועשיו, ענווה והקשר שלה ליעקב ועשיו, קטונתי. ואני מקווה שנספיק, בעזרת השם נספיק, הנושא השלישי, זה החטא של ראובן. מה היה החטא של ראובן שמוזכר בפרשה? שהוא כאילו שכב את שפחת, בלבל את יצועי, לפי חז"ל בלבל את יצועי, בתורה כתוב כאילו מוגבה, אבל לפי חז"ל בלבל את יצועי שפחת אביו, ולמה הוא עשה את זה? כן, אז זה דברים של הרב קוק. אז יהיו דברים שנעזר גם לא מעט בדברי הרב קוק. היום בעיקר הלימוד יהיה שפת אמת והרב קוק. אז אני מתחיל בדברים בעיקר של שפת אמת, אבל בפרשה כבר מבואר שיעקב אבינו נזקק, עוד לא בדיוק להילחם, אבל להיפגש עם עשיו. איך שהדברים גם מבוארים שברש"י על התורה, היה כאן הכנה של יעקב לג' דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. דורון, תפילה ומלחמה. איפה רואים דורון? הוא שלח מתנות לעשיו, ותפילה, יעקב מתפלל, כן, לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. מלחמה חצה את העם לשתי מחנות, את הילדים, נשותיו, את הילדים. לשתי מחנות, ואמר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. חצה את זה לשתי מחנות, אז זה שלושת הדרכים שבהם יעקב מתכונן למפגש עם עשיו. בסוף היה מפגש טוב, בסוף לא היה צריך מלחמה, אבל ההתכוננות הייתה לדורון, מתנות שהוא מביא לעשיו, לתפילה, התפילה שלו, ולמלחמה. מלחמה, להילחם ממש, כן? להילחם עם עשיו ממש. אני רוצה דרך דברים של שפת אמת להעביר את זה לעולמי. את הדבר. כלומר, לא להשאיר את זה רק, כמו שהרבה פעמים אנחנו רק בפסוקים העוסקים במלחמת יעקב ועשיו, אלא איך הדברים רלוונטיים, משמעותיים למלחמה שלנו, או למפגש שלנו, לא מלחמה כמו מפגש, שלפעמים הוא גם מלווה מלחמה עם עשיו, כן? מה זה המפגש שלנו עם עשיו? איפה אנחנו פוגשים את עשיו? אז לצורך העניין, וגם דרך דברים של שפת אמת, אנחנו ניקח את זה לכיוון של המפגש עם עשיו במובן של מפגש עם החומר, עם העולם הזה, אולי עם הגוף שלנו, עם החומר, עם העולם הזה. גם לנו יש מפגש עם סוג של עשיו, חומר, עולם הזה, שהוא לא בהכרח החומר והעולם הזה דבר רע, אבל הוא דבר צריך להתכונן אליו, להיות מוכן אליו. לדורון, לתפילה ולמלחמה. אז נתחיל בדורון. כן, כן. למה כבר שאלה מצוינת, למה משוייך לזה, איך הגעתי, כן, לעניין הזה? עשיו באמת סמל לעולם הזה, לעולם החומרי. ואפילו למצליחנות שלא דווקא רעה בעולם החומרי. הוא זה שצד צייד ורצה להביא לאבא שלו, בסוף אבא שלו רצה ביקש מיעקב להביא את הצייד וכולי, אבל הוא זה שרואים ששייך חזק, בצורה חזקה לענייני העולם. הוא רוצה, הוא צד צייד, הוא מביא לאבא שלו, אמרנו, הוא גם בהמשך הדברים, או בהמשך הפרשה, תחילת הפרשה, לא המשך הפרשה, תראות אמרתי המשך, תחילת הפרשה הוא בא ו-400 איש עמו, הוא בא עם מחנה גדול, הוא עסוק בעולם הזה ובצורה מוצלחת. העיסוק שלו בעולם הזה, העיסוק בעולם הזה הוא בצורה מאוד מאוד מוצלחת בעולם הזה. עכשיו, כשאתנו סמל להצלחה, עכשיו תמיד זה נתפס בהקשר מיד רע. זה יכול להיות רע, זה לא חייב להיות רע, כן? יכול להיות רע, זה לא חייב להיות רע. מפגש, שיכול להיות גם מפגש מעולה, מפגש מצוין, מפגש בין עשיו, מפגש בין שרה בין יעקב לעשיו, מפגש בין מי שמייצג יותר את העולם הבא והעולם הזה, חומר מבחינתנו עשיו, עולם הזה, צד צייד, כן? דורון, תפילה ומלחמה. נתחיל בדורון. השפת אמת אומר משהו, אם כי אני רציתי להוסיף על דברה. מהי ההכנה לדורון? והוא מקביל אותה גם, הדורון זה מקביל לאברהם אבינו יותר. מה ההכנה לדורון שיעקב קיבל מאברהם אבינו את ההכנה הזאת? קודם כל אהבה. קודם כל, כשאנחנו ניגשים למאבק מסוים או קושי מסוים, אתם צריכים להתמודד עם עולם רוחני ועולם חומרי. עולם רוחני ניקח גם לעולם של מדרשה ועולם שאנחנו עוסקים בו, ויש לנו את העולם החומרי שלנו. דבר ראשון צריך להיות דורון. מה זה הדורון הזה? מתנה? מתנה נקרא לה אהבה. דבר ראשון, אהבה למי? ואני נסעת באמת מדגיש אהבה להשם. אני תכף רוצה להוסיף עוד משהו שבאמת לא כתובו, אבל אני חושב זה קלות. אהבה להשם. דבר ראשון, אל תילחם. תאהב. תאהב את השם. אם לא תאהב את השם, גם לא תצליח בשום מאבק שתיאבק להשליט את העולם הרוחני, ושהעולם הרוחני יהיה דומיננטי בכל מהלך חייך. דבר ראשון צריך להיות אהבה. כן.
מלחמה מול
סתיו. כן, ואנחנו, בכל זאת, העולם הרוחני והעולם החומרי שלנו, כדי שהם יהיו בהרמוניה, בהתחלה זה לא קל. יש בהתחלה איזשהו מאבק, כן, איזשהו מאבק. בצורה שאני אקח את זה במשל אלינו, אז בשנת מדרשה שאתם נמצאות, אני מניח, מותר לי לנחש, שהעולם הרוחני זה לא דבר זורם בצורה הכי טבעית, בטח לא על ההתחלה, ברגע הראשון. לומדת כל מיני דברים רוחניים, ולפעמים יוצאת מהשיעור וואו, וזה פוגש עולם, נקרא לו חומרי, כן? את הגוף שלנו, את העולם החומרי שבו אנחנו עוסקים. ונוצר פה איזשהו, איך לשלב את הדברים, בין עולם החומר לרוב. נקרא לו כרגע משלנו מאבק מסוים, כן? צריכים בכל זאת להיאבק. להיאבק, תנאי ראשון, אל תתחיל אף פעם במאבק עצמו, אלא באהבה. קודם כל תאהב. כשתאהב מאוד את השם, כשתאהב מאוד את התורה, אז גם יהיה לך יותר קל, נקרא לזה להיאבק, או לשתף גם את העולם החומרי שלך בתוך העולם הרוחני שלך. עכשיו אולי אני אוסיף עוד משהו. עוד משהו קצת עדין, כן? תאהב את השם, לא רק תאהב את השם, תתחיל גם בלאהוב את הגוף שלך. או את העולם הזה. האם יעקב אוהב בהתחלה את עשיו? אמנם זה לא רשום, ואני מוסיף אולי שכן. צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, מתוך זה גם לאהוב את הכל. גם את בריאותיו שלך, אפילו את עשיו, גם את עשיו. ואנחנו בלשוננו, לאהוב את העולם החומרי, כן. אוי ואבוי, כאילו, אם נתחיל בהתחלה, אני מדרשה של הדוגמה כמובן, כן? רק דוגמה שאני לוקח, כי בזה אנחנו עסוקים, ישיבה, מדרשה, אנחנו עוסקים בפיתוח העולם הרוחני שלנו, וישר נתחיל בזה רגע רגע, אבל איך זה מסתדר עם כל העולם הזה שלי, ועם כל מה שאני שקועה בדברים אפלים ונמוכים, ורואה סרטים כאלה, לא. דבר ראשון, אהבה להשם, ואפילו אהבה לעולם הזה. אני אוהב את העולם הזה. טוב, אני אחר כך צריכה לחשוב איך אני עושה בכל זאת בקדושה, איך אני מקדש את העולם הזה, כן? איך אני מגדל את העולם הזה שלי. אבל קודם כל, וראשית לכל, אהבה. אהבה להשם וגם אהבה לעולם שהשם ברא. לעולם החומרי, העולם של אהבה להשם. כן?
אבל יעקב לא מביא לעשו את זה בקטע של התחנפות?
אז יש דעה כזאת בחז"ל. האמת שבמדרש יש דעה כזאת. שאפילו מבקרת את יעקב, כן? אפילו מבקרת את יעקב. אנחנו, דרך שפת אמת, הולכים לפי דעה שאני חושב שגם מופיעה במדרש כמדומני, שזה היה חיובי. אז נכון, יש לנו שתי דעות. ויש דעה שהדורון שהוא הביא לו זה לא היה טוב. זה היה, אבל במדרש יש גם דעה, אני חושב שזה היה טוב, נדמה לי גם דעה שלנו. אני הלכתי לפי שפת אמת, תפרש ממהי ופרשת וישלח, שהוא מדגיש את החיובי שבדורו. בסדר? אז זה נכון, אז זה דעה אחת. כן, כן. מצוין, נכון. אז זה יהיה השלב הבא, לכן זה גם מלחמה, אני מסכים איתך. אבל בכל זאת, אפילו שיכולה, דבר ראשון צריך אהבה. דבר ראשון צריך אהבה. אדם שלא יאהב את העולם הזה, אז לא אוהב את מה שהשם עשה, זה לא טוב. הנה טוב מאוד, כן? שכבר התחלה, כמו פרשת בראשית, לשמוע, יש עולם טוב. אבל אחר כך צריך גם לפעמים להיאבק בכל מיני דברים בעולם. נכון, עשה לו בראשית כל אהבה. אהבה להשם, מתוך זה אהבה לעולם שהשם ברא. זה נקודת הבסיס היסוד. כמו ילד, שבהתחלה אתה לא תגיד לילד, שמע, תיאבק, יש לך יצר הרע, ואם תגיד זה לא טוב, אני חושב. ודאי לא בגיל מאוד צעיר, כן? תגיד, שמח בעולם הזה. אבל גם תלמד תורה. תלמד תורה, תאהב את השם, אתה משתדל להאהיב עליו את התורה, אבל לא מלחמות, וכן, זה כבר בא בשלב אחר. אז דורון. דורון הוא שלב מאוד מאוד חשוב. הוא שלב קריטי. ההתחלה וזה שהראשית לכל צריכה להיות באהבה זה דבר קריטי. מיד אחרי אהבה אנחנו מגיעים. דורון, תפילה מלחמה, אנחנו נפקיד דווקא במלחמה. אז דורון, יעקב לקח מאברהם אבינו. קודם כל אברהם אבינו חסד, אהבה, חיבור. כן, חיבור לעולם. שלב שני, אפשר גם להקביל את זה לשנים שלנו בחיים באיזה מקום. כן? אבל אני לא יודע אם זה תמיד, זה יש לזה הרבה הקבלות, אז אני לא יודע אם זה מדויק כל כך. אבל בכל מקרה, יש שלב בחיים שבו אנחנו מבחינת יצחק. יצחק זה איזשהו ניתוק מהעולם. יצחק כמעט הקריבו אותו קורבן, ניתוק מהעולם. למה צריך להתנתק? זה שלב באמת קשה. אבל מלחמה, נכון. יעקב מכין את עצמו, וגם מלחמה מול עשיו. אז זה נורא מוזר, כי זה כאילו סותר. אהבה גדולה, אבל מצד שני אתה מבין שאם לא תילחם בעשיו, בסוף גם לא תהיה אהבה. זהו, בהשם חס ושלום, אבל בעשיו כן. השם רוצה שנלחם בעשיו, נאהב אותו, גם נלחם בו.
זה לא הרוחני
שלנו. כן, כן. לאהוב את השם. ומתוך זה אמרתי, לאהוב גם את עשיו, ולאהוב גם את העולם הזה, ובזה גם צריך להילחם. מתוך אהבת השם, אתה אוהב גם את העולם שהשם ברא. כולל את עשיו, וכולל את החומר, אחר אתה גם תילחם. לא בהשם, אלא בחומר, כן, בעשיו, בחומר. תכין את עצמך למלחמה.
לא שאני אלחם
משהו שאני אוהב. זו שאלה מאוד טובה, אבל צריך לפעמים, כדי לנטרל את הדברים הלא טובים בתוך העולם הזה. בעשיו יש גם המון סכנות. בעשיו יש גם המון המון סכנות.
אז קודם אני אוהב אותו,
נכון. אבל כשאני אוהב אותו... זה מאוד מורכב, נכון, זה מאוד מורכב. אנחנו צריכים לאהוב מאוד את העולם הזה, בד בבד, גם להכריז עליו באיזשהו מקום מלחמה. אז לא עליו לגמרי, כי לא היינו אוהבים, זה היה מלחמה טוטלית. לא, אנחנו אוהבים, אז אנחנו גם נלחמים. נלחמים. עכשיו אנחנו גם נלחמים בעולם החומרי. ויש שלב שבו בחיים נחליט כל מיני גזרות על עצמנו אולי, כדי להילחם. טוב, אז אני לא רוצה להכניס אתכם לדברי, כי אני לא יודע איך זה במדרשה, אבל זה בישיבה. אתם יודעים, לפעמים בחור מרגיש שהוא מתפתה מאוד אחרי הפלאפון, יאללה, שבוע בלי הפלאפון, אה? אגב, זה נורא קשה, כן? בעיקר מי שרגיל, מה? ואחר כך סינון מסוים, ככה, וזה אני רואה, וזה אני לא רואה. ומלחמה. מלחמה זה לא דבר כאן. כי אני אוהב, כמו שאת אמרת יפה, אני אוהב את העולם, אבל אני מבינה שכדווקא כדי לאהוב אותו, זה גם ילחם. כי אם נאהב את עשיו כמו שהוא, אז זה דבר נורא, מה? זה דבר נורא לאהוב אותו כמו שהוא, כן? דבר נורא. משל הדבר, אבל למשל קצת רק בשביל השעשוע, בסדר בשביל משל. מישהי מאוד אוהבת פיצה, נניח שיש כאן מישהי שמאוד אוהבת פיצה, בסדר? אבל פתאום כשהגיעה למדרשה החליטה שלא כל יום היא תלך פה לפיצריה ותקנה פיצה, לא רק בגלל החיסכון הכספי, שזה גם שיקול משמעותי, אלא גם בגלל כל מיני שיקולים אחרים. היא אומרת, תשמע, אני רוצה לאהוב את העולם הזה, אבל בגבול, בגבול. אז, וואו. אז למה? אם אני אוהב את העולם הזה, ופיצה זה חלק ממה שהשם ברא בעולם הזה, למה לאכול אותו רק בימי הולדת משפחתיים וימי הולדת מדרשיים? וימי, לא יודע, עוד כל מיני, וימי, כל מיני ימי. ולכבוד סיום הפסיכומטרי בקרוב בימינו בעזרת השם, לא יודע, למה רק אז לאכול פיצה? למה לא לאכול פיצה כל יום? אם אנחנו אוהבים את העולם הזה, למה לא כל יום נאכל פיצה? מה יש? מה רע? אוהבים או לא אוהבים? אוהבים וגם שונאים. נגיד מילה חריפה, מה זה שונאים? מסתייגים אולי, מסתייגים. אז אוהבים את עשיו או לא אוהבים? אוהבים את עשיו. גם מסתייגים מאיפה. למה? אם אוהבים, למה מסתייגים? כי אם נתפוס את זה בגסות שבזה, בחומר שבזה, אז זה דבר נורא. זה דבר נורא. אז במקום שאנחנו נשלוט בזה, דרך העולם הרוחני זה ישלוט בנו. ואם עשיו שולט, זה היום הנורא. אז צריך מלחמה. חייבים מלחמה. ויעקב מתכנן את המלחמה. כן, כן.
אבל הרבי, אם עשיו בסוף פעל חומר, אבל
זה לא קצת להסתייג מהצלחות. יופי, זו שאלה מצוינת. אז אולי... בוא נדגיש גם את הנקודה הזאת שאת אומרת. עשיו זה מוצלחות מאוד גדולה בעולם. אבל בהמשך אני חושב להתייחס לזה עוד יותר, מהמוצלחות צריך גם להיזהר. כי לפעמים האדם כל כך רוצה מוצלח וכל כך רוצה להצליח, כל כך רוצה שההצלחה שלו תבוא לידי ביטוי, עד שהוא שוכח את המטרה. שהמטרה זה שהשם יופיע בעולם, שהגודל האלוקי יופיע בעולם. אז מזה צריך להיזהר. עשיו באמת, זה לא רק עולם החומר, גם עולם החומר, וגם עולם החומר יש הרבה הרבה מצליחנות, תחרות, כן? רצון להצליח, רצון להביא את עצמי לידי ביטוי. יעקב מפחד מזה. זה נראה גם בהמשך בקטונתי, בענבה. יעקב, אבינו, מפחד, אוהב את עשיו, וגם חושש מזה שהוא ישלוט בעולם. ישלוט בעולם זה אומר שעולם החומר ישלוט, וגם עולם גאוותני כזה, עולם מצליחני כזה, כן? שהעיקר בו ההצלחה, העיקר בו הכישרון שלי. המצליחנות שלי, זה לא טוב. אז נגד כל זה יעקב נלחם. אבל שוב, לא נלחם בעשיו כדי להשמיד את עשיו. נלחם בעשיו כדי לטהר את עשיו, כדי לקדש את העולם הזה. זה הבדל מאוד משמעותי. כי הנה, הם נפגשים, לפי דעה אחת בחז"ל הם התחבקו. איזה חיבוק יפה זה, זה חיבוק של עתיד לבוא כזה. שעולם הרוח הענק של יעקב מחבק את עשיו. אוהב אותו, מחבק אותו. לפי דעה אחת בחז"ל, זה החיבוק בלב של שניהם. התחבקו, ואז עשיו אומר לה, אז בוא נלך יחד. הוא אומר, לא, 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 זה לא. לא, עוד לא הגיע הזמן. ללכת יחד. צריך עוד להילחם. צריך עוד באיזשהו מקום להילחם. לפעמים זה אשליה כזאת, שאנחנו הגענו כבר היום גם אשליה כזאת, לארץ ישראל, אז אנחנו יכולים לאהוב את החומר, ולאהוב את העולם הזה, ולאהוב את כל הנאות העולם הזה, ואין שום בעיה במחשב, ולא צריך שום סינון ושום כלום, נאהב את כל הדברים כמו שהם, אבל זה אשליה. הדברים כמו שהם, הם יכולים גם לנטרל אותנו, כן? להשמיד כמעט את עולמנו הרוחני, כן? אז המנצח במלחמה לא יהיה אנחנו, או לא יהיה העולם הרוחני. אתה חייב להילחם. בלי להילחם זאת אשליה. חייב להיות. חייב להיות דורון, חייב להיות מלחמה. אז איפה התפילה? אז הדורון זה בחינת אברהם. מלחמה אומר השפת אמת, בחינת יצחק. זה גם להתנתק מהעולם. איפה פה היעקב? תפילה. למה? יעקב תורה ותפילה. מה התורה ותפילה של יעקב? יעקב זה כבר ציבור. ציבור יש לו סייעתא דשמיא גדולה בכל המלחמה הזאת. צריך תמיד לדעת, ככל שאנחנו נרצה להילחם בלי תורה ותפילה, בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרה מהשמיים אין כלום. וכמה שאדם יגיד, אני חזק, ואני אהיה חזק, ואני אצליח, כן? והעולם הרוחני שלי ישלוט על הכל, וכל החיים העולם הרוחני ישלוט על הכל, העולם הזה עולם חזק. עכשיו שיעת הדשמיים חזקה, עזרה משמיים חזקה, יעקב מתפלל. כל הבינו זה אבא של תורה ותפילה. בתוך העולם הזה, להיאבק, להיאבק אבל בשיעת הדשמיים, להשתדל אבל עם שיעת הדשמיים, להבין שהכל בא מלמעלה, כן? פה יעקב נפרד מאסב, אצל אסב אין דבר, אצלו יש, כן? דורון, תפילה, מלחמה. אבל אנחנו עשינו כרגע את הסדר, דורון, מלחמה, תפילה, כן? יעקב חנה תפילה. אז זה הנקודה השלישית. האדם לבד הוא חלש, הוא רפא כוח. כמה שאדם יגיד אני חזק, ותדעו לכם, הרבה פעם אנשים אומרים, מה הבעיה? יוצאים לחיים. בסדר, למדנו בישיבה, למדנו מדרשה, יאללה. החיים יזרמו בקדושה ובתהרה, לחיים יש כוח. לא תמיד כוח חיובי, כן? ובלי האמונה הגדולה של סייעתא דשמיא מאוד מאוד קשה. למה העולם הזה בסוף לוקח, מה? בגדול. אז לא בשביל להיים עלינו, בשביל לעורר אותנו, אנחנו צריכים לחשוב על זה. יש לך הרבה סייעתא דשמיא. כי לפעמים אתם יודעים, שנה ראשונה אחרי הישיבה במדרשה הזאת, חדור בך, שנה שנייה חדור קצת, שנה שלישית לא חדור כל כך, שנה רביעית כבר לא חדור בכלל. כן, לפעמים זה נאבד לנו באיזה מקום. העולם הרוחני הוא משמעותי מאוד בחיינו, אבל אם אנחנו זוכרים לתת לו את המשמעות שלו, ועל זה צריך הרבה סייעתא דשמיא, כן? אומר השפת אמת מעניין, כנגד זה אצל עשיו יש שלוש בחינות גם כן, הפוכות אבל. גם אצל עשיו יש בחינת דורון ובחינת תפילה ובחינת מלחמה, אבל בכיוון ההפוך. המלחמה הכי קל להבין, הוא נלחם, כן? הוא רוצח והוא נלחם לאורך כל ההיסטוריה דרך אגב. כן? עולם של גוי מלא גם ברצח ובהשמדה, זה בטח לא צריך להרחיב, כן? איפה פה הדורון ואיפה פה התפילה? אצל עשיו. זה כנגד מה שיש ביעקב טוב, אצל עשיו זה רע. מה רע אצל עשיו? מעניין, הוא אומר, העניין הראשון דורון. מה, איפה הוא יכול להיות דורון רע? אצל עשיו יש דורון רע. מה זה הדורון הרע? מה?
התחנפות.
התחנפות, מצוין. או, מעניין, עשת אמן מציין, אהבת יתר, גילוי עריות. העולם סובל מאהבת יתר גם. אנשים אומרים, בוא נדבר על אהבה. רק אהבה. רק אהבה זה דבר נורא, כן? כי אדם כל כך אוהב, עד שהוא מעוות את כל המושג אהבה, כן? מעוות אותו, הופך אותו למוחצה, לחיצוני כבר, זה דבר נורא כבר, כן? המושג אהבה כבר עלול להיות מושג מאוד מאוד זול, מרוב שאתה מרבה בו ומרבה בו ומרבה בו. יש בעשיו דיבורים על אהבה, יש בעולם הזה הרבה דיבורים על אהבה, שחלקם חיוביים, אבל הם לא באים לפעמים מהמקור הרוחני האמיתי, ואז זה יוצר בלגן של היום בעולם, כן? מצב לא חיובי בעולם, של יותר מדי אהבה. יש סיפור שפעם שמעתי, אבל אני לא חתום עליו. מה הכוונה? אני לא שמעתי אותו מהמקור, אלא מאנשים שסיפרו אותו. ואתם יודעים, כמו הרבה סיפורים, ששומעים מסיפורים שסיפרו אותו, מאנשים שסיפרו, זה מדויק, חצי או רבע. אבל בכל זאת, בעיניי הוא סיפור שמלמד, אם כי צריך גם להיזהר מהסיפור, אז אני אגיד משהו. אבל אני פעם שמעתי שנסעו באוטובוס שני תלמידי חכמים, אחד כבר השם יקום דמו, זה הרב אליורוביץ, השם יקום דמו, כך שמעתי את הסיפור. השני זה מורי ורבי, אמר לך, שטרנברג, דור חמים שנים סבות, שהוא היה השני שנסעו, אז הם נסעו יחד באוטובוס. ככה מספר הסיפור לברות. ובאוטובוס היה בחור ובחורה, והם התנהגו, הבחור התנהג עם הבחורה שעתידה להיות אשתו, אולי סתם, אני לא יודע מי הייתה אשתו, לא בצורה הכי צנועה בעולם, כן? הרבה באהבה, אבל באוטובוס, בצורה שהיא לא, לאו דווקא שדרה צניעות גדולה. אז הם ירדו מהאוטובוס, ואז הרב אליורוביץ אמר למורי ורבי, להמון דחסר, שזה היום ונורא להיפגש עם דבר כזה, לא נעים, כן? באוטובוס, ואתה רואה שהוא מחבק, ובקיצור, עושה כל מיני דברים שהם בעיתויי אהבה גדולים. אז אמרו לי שמורי ורבי שהמורדכי אמר לו, שטרנברג אמר לו שזה, יש בזה גם דבר טוב, הבחור הזה מבין נכון מה זה אהבה. הוא מבין שאהבה זה להעניק, לתת, אז הוא מעניק ונותן לזאת שלידו. הבעיה שהוא לא עושה את זה לא במקום הנכון ולא בזמן הנכון. או, אז זה בעיה. זה בעיה עשיווית קצת. אז אנחנו לא באים להגיד שאהבה זה דבר רע. אנחנו באים להגיד שלא תמיד יודעים איך עושים אהבה, כן? איפה מבטאים אהבה, באיזה צורה מבטאים אהבה. יש לעשיו חיסרון גם באהבה. הוא צריך לקבל את האהבה מיעקב, כן? יעקב אוהב נכון, כן, כן.
איך זה נלמד? הוא לא בהכרח בנלמד, הוא
נגיד,
איך
זה נלמד? תראי, זה באמת, אני אענה לך משהו שהוא כאילו מתחמק, אבל אני חושב שהוא נכון. איך יעקב יודע? כי הוא לומד הרבה תורה. תראי, אז מה, אם הוא לומד הרבה תורה, מה? כן, כי הוא לומד את התורה זה מעדן את האישיות. זה נותן לנו, אין לנו הרבה פעמים מצפן מדויק להגיד, אבל לפעמים כשלומדים הרבה ומעדנים את האישיות, יש איזה חוש כזה, זה מתעורר בנו. שכאן זה טוב וכאן זה לא טוב, מה? כאן זה טוב וכאן. להגיד את המינים האלה זה טוב, להגיד את המינים האלה זה כבר פחות טוב. גם ניפול, אז מהנפילות גם נלמד, כן? אבל זה נכון, כן? אז אמרתי, הסיפור הזה הוא קצת יכול להיות מסוכן, אבל אני אוהב אותו. אז למה אני אוהב אותו? בגלל שאני אוהב את הסיפור, נזכרתי באהבה. אז אני גם אספר אותו, צריך בזהירות. אבל אני אוהב את הסיפור הזה כשהוא מלמד משהו. אהבה זה דבר טוב, וגם נעשה בשאהבה. ואנחנו לפעמים לומדים מהאבות שלו, זה חבל קצת. כי לפעמים באמת אין לו את המקום המתאים ואת הזמן המתאים. מתי מביאים אהבה? ויש גם צניעות בעולם, ואיך מביאים אהבה? ויעקב אבינו הוא שילוב באמת, של צניעות ושל אהבה ושל כל מיני דברים. אהבה צריך לאהוב, אבל צריך גם לדעת בגבול לאהוב. אז כבר אמרנו שיש אצל עשיו מלחמה, ויש אצל עשיו אהבה. איפה יש אצל עשיו? תפילה. מסתבר שיש. מה הכוונה תפילה? בפרשה מופיע, שרו של עשיו, זה שרו של אבי חז"ל, נאבק עם יעקב, ויאבק איש עמו, כן? בזמננו היה שיר כזה, אז אני כבר לא יודע, היום זה כבר לא יכולה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, בסדר? אני לא אשיר, בסדר? אני בישר יותר ממכם, זה לא נעים. אבל יש שיר כזה, ואתם לא תשירו כדור, בקיצור, לא נשיר. אבל בכל אופן, אבל היה שיר כזה, ובטר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד השחר. טוב, זה גם פסוק, זה לא רק שיר, לא שם, זה פסוק מהפרשה. כל אופן, אבל הם ויאבק איש עמו, אז מי זה האיש לפי חז"ל? שרו של עשיו. שרו של עשיו, יש דבר כזה. ויש לעשיו גם כוח רוחני. זה לא רק, נכון שזה חומרי יותר העולם הזה והכל, אבל יש פה גם אידיאולוגיה, יש פה גם עולם רוחני שעומד מאחורי זה, והוא לא עולם קל להילחם בו. לפעמים אנחנו חושבים בטעות, טוב, העולם הזה אין לו אידיאולוגיה, כן? אין בו אידיאולוגיה, רק אנחנו נבוא, נגיד לכולם תורה, ואידיאולוגיה שלנו יגידו, איזה כיף, אין בצד השני כלום, לא, יש שרו של עשיו. זה אפילו בא מלמעלה, יש פה איזו אידיאולוגיה רוחני, שכאילו מגובה, יש פה איזו נקודה גם אמת אפילו מלמעלה, מה? אומר לך, תשמע, יש עולם הזה, מה אתה בורח ממנו? הוא עולם טוב, והוא באיזה מקום בז לבחורה, עשיו, בז לעולם הרוחני. הבוז הזה הוא כואב, הוא קשה, אבל זה שרו של עשיו, זה מאבק לא קל. יעקב מנצח, ומשהו נוגע בו בכף ירחו, משהו עשיו הזה פועל עלינו, לא לטובה גם. אבל כי העולם הזה הוא כוח, העולם הזה הוא עוצמה, מה? העולם הזה הוא כוח גדול. אתם יודעים, פעם שמעתי סיפור כזה, מהרב אברהם שפירה, שהיה ראש הישיבה כשהיינו מרכז הרב, זכר צדיק לברכה. אז מה היה הסיפור? מעניין, הסיפור הוא כזה, שהיה תלמיד אחד שלמד בישיבה של החתם סופר. החתם סופר היה מגדולי הדור, לפני 100 שנים, או 100-150 שנה אחורה, אולי קצת יותר, מגדולי דור קודמים. בכל אופן היה תלמיד שלמד בישיבה שלו. ואז התלמיד בא לחתם, ואז התלמיד שלך עזב את הישיבה אחרי כמה שנים. לא עזב, בא לחתם סופר להיפרד, שהוא הולך לעסוק במסחר בעולם הזה. בסדר, אז הוא ברך אותו, שיהיה לך בהצלחה, בסדר, לא כולם ממשיכים בישיבה כל השנים, כן? ברכה וכל בעצת, טוב. אחרי כמה זמן, אחרי כמה שנים, התלמיד חזר לישיבה לביקור. טוב, אז חתם סופר כיבד אותו, מה שלומך? תגיד, נו, איך לך בעולם הזה, אתה מצליח? אמר לו, הרב מצליח מאוד, אני רוצה להגיד לרב משהו, לא נעים לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי שיצאתי לעולם, אני מסתכל אחורה על שנות הישיבה, אומר, כזה בזבוז זמן היה? כזה חוסר חיים היה? כאילו לא חייתי בתור בן אדם. בעולם הזה כזה כיף פתאום. אתה מרגיש חי, אתה מרגיש פורח, מה? להבדיל, בשונה, חלילה, אבל שמישהי תסיים במדרשה, תגיד, וואי, מה עשיתי בשנה הזאת? אחרי שאני יוצאת לעולם, וואי, איזה עולם כיפי, ואני כלואה בין הארבע קירות, כן? ליד, במקרה הטוב, רק ליד שווארמה, ולא ליד, סתם, לא משנה, קיצור, אין פה עולם הזה כל כך. בתוך מדרשה, בתוך קריית ארבע, שהיא ודאי לא פסגת העולם הזה, אבל כל אופן, אבל וואו, אתה נמצא פה, בסוף, בעולם מאוד רוחני, ליד האבות והאימהות. בעזרת השם הרבה עולם הבא וקצת עולם הזה, פה שם. אבל בכל אופן, זה לא, אז ככה תמיד הזה אמר. אז החתם סופר ענה לו תשובה מעניינת, אז כל זה הכאיב לו מאוד, הוא אמר לו ככה, אמר לו, בעולם הזה, הוא אמר לו, בוא ניתן לך משל, אני אגיד במשל שלנו כמו היום קניון, של החתם סופר לא היה קניון, חנויות, נגיד כמו היום קניון גדול, אמר, יש קניון גדול. ובקניון הזה יש הרבה חנויות, ואנשים חיים, ועושים, ופועלים, אבל כפו שם, מינוס 15 מתחת האפס, כפו. אז איך אנשים מחזיקים מעמד? כי יש חימום. ומי דואג לחימום? אז יש אנשים שדואגים לחימום כל הזמן. אז ככה כולם מקופים מקור. אמר לו, דע לך, העולם הזה הוא עולם כיפי ומשמעותי. למה? כי יש אנשים שדואגים לחמם אותו. הם שמים בו הרבה תורה, הרבה אהבה אמיתית, הרבה יעקב אבינו. אז הוא לא קופה מקור. אבל אם לא זה, העולם היה קופה מקור. אז זה המשל שנתן החתם סופר. אז העולם שלנו, עשיו רוצה להקרין, ולפעמים יש לו גם כוח. אפילו יש לו שרו של עשיו מלמעלה. כי זה לא סתם, זה השם ברא את העולם הזה. אז זה לא שאנחנו באים להגיד, העולם הזה שטויות, כן? ואין פה כלום, יש פה כוח. יש אפילו שרו של עשיו שאחראי על העולם הזה, זה כוח. ויעקב צריך להיאבק איתו. למה להיאבק? כי הוא רוצה לשלוט. הוא רוצה להגיד, זה מה שיש. והשאר מיותר, כן, כן.
אז זה
מה
התפילה של עשיו?
נכון, התפילה של עשיו, אפשר לקרוא לזה שודקת, מה שאת אומרת, לגמרי. זה כמו תפילה כזאת, עשיו מתפלל שיש שליטה של העולם הזה, ויש לו שר למעלה שכמעט מקבל את התפילות שלו, הוא מעביר אותן. כאילו, התפילה באה לבטא שיש פה גם משהו נכון. עשיו רוצה שליטה של העולם הזה. אתם יודעים, אמרו לי שעל הכסף באמריקה כתוב, אנחנו בטוחים באשר. איך אומרים את זה באנגלית? אני מתבייש, להראות שאני לא יודע, בסדר? זה God we trust, משהו כזה, בסדר? אבל בכל אופן כתוב את זה על הכסף. בא להגיד, זה נורא יפה, זה נורא נחמד. מצד שני זה בא להדגיש משהו. זה תפילה שהעולם הזה יצליח. זה גם לא גנאי. באמת, באמת יש מי שאחראי על העולם הזה. טוב שהוא אחראי על העולם הזה. אתה לא מצפה שאמריקאי, אמריקאי, שמישהי תלמד בשירת חברון, אם זה לא מתאים לה, כן? יש אנשים שאחראים על העולם הזה, כן? אם הם זוג באמריקה, הם אחראים על העולם הזה, שיהיה העולם הזה טוב. זה בסדר גמור, כן? ושרו של עשיו. זה יהיה תחת יעקב, צריך עולם מוכני, שיקדש, יתאהב, יוביל את כל זה. אבל העולם החומרי והעולם המוכני מתאחדים בסוף, כן? אז יש לשרו של עשיו, יש צד שהעולם החומרי צועק את הצעקה שלו בצדק. בצדק, כן? בצדק. לפעמים גם, אתם יודעים, לא יודע אם זה קורה לכם, אבל לפעמים כשיש לך כמה שיעורים טובים במדרשה, ואת מרגישה מאוד מאוד רוחנית, בא לך גם עולם הזה קצת. אי אפשר להיות כל הזמן עולם הבא. זה גם תחושה נכונה קצת, כן? אני זוכר שנסעתי עם חבר פעם לאיזה שיעור, והיה שיעור מאוד רוחני כזה, מרומם כזה. הוא אמר לי, בוא נעשה קניות. ואני אשתי עושה את הקניות, לא אני, לא הייתי צריך לעשות קניות, אבל הוא לקח אותי כמעט בכוח, עשינו קניות. הוא אמר לי, אחר כך לא הייתי באמת צריך לעשות קניות, אבל אחרי שיעור כזה גבוה הייתי חייב להרגיש הגלה של עולם הזה ומצרכים שאני קונה, אי אפשר ככה, מה זה לא... אחרת נתחיל לרחף באוויר, זה לא טוב, מה? ובמים יכולים לראות בנות, חצות פה את הגוף, לא סתם לא רואים באמת. אפשר להביא לכם כנפיים, לא סתם בצחוק זה יפה. מה, יצאת מאיזה שיעור רוחני, פתאום את מרגישה כמעט מלאך. אז זהו, ואת צריך לתת לך איזה תורנות טובה, את שוטפת כלים עליי. סתם, רגע, תנחתי למטה, זה עולם שלה. טוב, אבל בכל אופן, העולם הרוחני זה עולם מאוד 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 חשוב, אין ספק, אבל הוא צריך עולם הזה. ועשיו צודק גם קצת, הוא לא טועה לגמרי, הוא מוביל גם את יעקב נכון, בסוף כתוב ידו חזה, בעקב עשיו, הוא צריך אותו, צריך את העקב שלו, כן? רק אצלו זה העקב, זה לא הראש, כן? הראש הוא רוחני, העקב הוא חומרי, אבל הוא צריך את זה, הוא חייב את זה. אם אין את זה, אז גם ליעקב הוא חייב, אז הוא חייב אותו. אז גם יעקב חייב את עשיו, הוא מנשק אותו, הוא מחבק, הוא חייב אותו. הוא מפחד משרו של עשיו, באמת מפחיד, כי יש לשר הזה כוח. שער הזה זועק את זעקת העולם הזה, שהיא זעקה גם נכונה, אבל הוא לא צודק שהוא צריך לשלוט, זה לא מה שצריך לשלוט, כן? סוף העולם הרוחני צריך לשלוט, זה נכון. מה שצריך לשלוט זה העולם הרוחני, בסדר? אז היה לנו דורון תפילה ומלחמה גם בעשיו, כן? אני רוצה לעבור לעוד פן של מלחמת יעקב בעשיו, ענווה מול גאווה. אז כבר הזכרנו את זה, רמזנו על זה, בוא נתמקד בזה. יעקב אבינו אומר באמת, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. זה מפגיש אותנו עם מידה מאוד מעניינת, מידת הענווה. מידת הענווה, אז אני לא רוצה פה בשיעור לגמור את כל מה שיש לי להגיד על מידת הענווה, כי אחרת זה יגמור לי את השיעור ביום שני, כי גם ביום שני אני רוצה במידות של המערל שם ונתיבות עולם ללמוד על מידת הענווה, בסדר? אז אני רוצה לעשות חשק, להפך, שתבואו גם בנתיב הענווה, אבל, אז לא הכל, אבל קצת ללמוד, קטונתי, קטונתי מכל החסדים. באמת מידת הענווה היא פלא, היא פלא. למה היא פלא? כי תמיד נשאלת השאלה רגע. אם אני אגיד על עצמי שאני חכמה, מוכשרת ומצליחנית וגם הכי חכמה בשאלות במדרשה וגם שוטפת הכלים הכי טובה, גם המבשלת הכי טובה גם זה. אז אם אני אגיד כל זה, זה גאווה. אבל לפעמים, במקרים מסוימים, אם אני אגיד ששום דבר מזה לא נכון, אז אני שקרנית. אז מה צריך לעשות? מה זה ענווה בעצם? נגיד שאני לא טובה? מה צריך לשקר? ואפילו מה שאני טובה, להגיד שאני לא טובה? לא. אז אם לא, אז זה גאווה אולי, מה? שאני אומרת שאני טובה ואני זה, כן? אז מה זה ענווה? זה עושה דבר, כן? ויעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. מה הוא רוצה בעצם להגיד בזה? מה, שהשם לא היה צריך לעשות לו אותה? מה? תראו לכם שהשם אמר לו, אתה צודק. אתה אומר, קטונתי, אתה יודע מה בסדר, מה? וטוב, פעם שמעתי סיפור מצחיק כזה, שהיה רב אחד, שכל דבר בשיעור אמר, לעניות דעתי נראה לומר כך וכך. אז איזה תלמיד הצביע ואמר לו, הרב, לעניות דעתי נראה להגיד, אמר לו, אתה אל תגיד לעניות דעתי. זאת אומרת, אבל הרב אומר את זה כל הזמן, הוא אומר, נכון, אבל אותי לא לוקחים ברצינות ואותך לוקחים ברצינות, כאילו, אני אומר לעניות דעתי, מבינים שזה רק להגיד כזה, אבל מקשיבים לי. אתה תגיד לעניות דעתך, יגידו, אתה צודק, אז תשתוק, אל תגיד כלום, לא, כאילו, אם דעתך כל כך ענייה, לא כדאי שתגיד משהו. לא, אבל בסופו של דבר, אז באמת, לא, באמת אבל מידת הענווה היא צריכה באיזשהו מקום הסבר, ברור, מה? מה זאת אומרת ענווה? מה? אני טובה במשהו, אני צריכה להגיד, אומרים לך, וואי, איך את מנגנת מקסים? לא שמענו את נגינה כזאת. תעזבו, אני זייפנית, אבל את לא יודעת שזה לא נכון, כן? זה לא נכון. וואלה, את מנגנת על הכיפק. אין מי שלא שומע אותך מנגנת ואומר לך את זה. כשאת מנגנת, לא שומעים נגינה כזאת. אז מה את צריכה להגיד? תשמעו, יש כאלה מנגנות בגיטרה הרבה יותר יפה ממני. אין כנראה הרבה. סתם לא, את באמת טובה בזה, מה? את מנגנת טוב, ואת יודעת, ומי ששומע אותך, מה זה משוגע על זה? אז מה זה ענווה?
צריך להגיד כאילו לדעת ממי כל הכישרון.
מצוין. אז זה הבדל. פה בין יעקב לעשיו, נכון. אז הקטונתי של יעקב, אז מה זה הקטונתי מכל האמת ומכל החסדים אשר עשית את עבדיך? יעקב יודע שהמטרה של החסדים של השם, והאמת שהשם עושה, המטרה היא לא בשביל יעקב. יעקב מקבל חסדים באמת בשביל להופיע את דבר השם בעולם. אז ההבדל באמת מאוד גדול. אני מנגנת כדי להופיע אותי, אני מנגנת כי הניגון שלי עוזר לו השם להופיע בעולם. כי אנשים שומעים את הניגון שלי, אז הם שמחים, זה משמח אותם, זה מופיע אותם בעולם. כן, כן. מה הוא, פעם, מה הוא יודע רק מכלל שלא שמעת?
אני יכול לחזור על המכלל שהוא אמר, החסדים והאמת שיעקב עושים?
יעקב אומר, קטונתי מכל האמת, מכל החסדים, סליחה, כן, או מכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי באמת יעקב אבינו, הוא מבין שהמטרה של החסדים זה לא הוא. זה לא שהשם עושה חסדים בשביל לעזור ליעקב אבינו. השם עושה חסדים כי יעקב אבינו עוזר שהחסדים והאמת של השם יופיעו בעולם. זה ענבה. ענבה היא תמיד תמונה בשאלה מה המטרה, מי שהזכיר יפה קודם, מה המטרה, מה המגמה. השם עוזר לנו כדי שאנחנו נופיע בעולם, או השם עוזר לנו כדי שאנחנו נופיע את דבר השם בעולם. זה הבדל מאוד גדול. אני מנגנת יפה, אז משמעות הדבר, אני מנגנת יפה, ואז המטרה שהשם עזר שיהיה לי ניגונים יפים כדי שאני אתפתח, כדי שאני אגדל, או אני מנגנת יפה כדי לשמח אנשים, יש בזה יעד, זו מטרה, להופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הבדל גדול בין יעקב לעשו. אצל יעקב, הקטונתי מכל החסדים, מכל האמת אשר עשית את עבדיך, זה מראה שיעקב יודע מה המטרה. המטרה היא לא אני. לכן הוא מבקש מהשם שיעזור לו. אבל למה הוא מבקש מהשם שיעזור לו? הבקשה שלו מהשם שלעזור לו, זה מה? זה בשביל, כי מותר להגיד את המינוי האלה, כי יעקב מבין שזה כאילו עוזר להשם. לא, לא. מה זה עוזר? לא צריך לעזור להשם. אבל יעקב נברא כדי להופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז זה לא שהשם עוזר ליעקב כדי שיעקב יופיע. יעקב אבינו יש לו ענווה להבין שהמטרה זה שהשם יופיע. אצל עשיו באמת זה הפוך. אצל עשיו באמת המטרה היא עשיו. זאת המטרה שלו. יש כאלה שמבחינים, עשיו אמר יש לי רב אחי, יש לו הרבה. מה זה מראה שיש לי הרבה? שהייתי רוצה עוד הרבה. ויעקב אומר יש לי כל מה שאני צריך יש לי. כשאני צריך לעשות משהו, השם מבין את מה שאני צריך. זה הבדל גדול. יעקב מבין שהמטרה זה לא שיהיה לי הרבה דברים. המטרה זה שיהיה לי את מה שאני צריך בשביל לבצע את המשימה שלי. בשביל לבצע את המטרה שלי, כן? אז זה נהדר שאני מנגנת יפה. וואי, למה נקפס לי הנגינה היפה הזה? סתם, תקחו את זה כתסכול שלי, כי אני לא מנגן. אבל כשניגנתי, המורה כמעט שבר עליי את הגיטרה. אבל בכל אופן, אבל אז מי שמנגנת יפה, תיקח את זה למקום הזה, סתם, נפל לי הדוגמה הזאת של נגינה. אבל בכל אופן, לנגן יפה זה נהדר. איזה נהדר זה לנגן יפה? זה תכונה שהשם נתן לך, זה ברכה שהשם נתן לך, אדירה. אבל את יודעת מה המטרה שלה? זה הקטונתי. אז זאת אומרת, קטונתי, במובן, בסדר, אבל המטרה זה לא שיחמיאו לי ואז אני יופיע בעולם. המטרה זה שהנגינה שלי תופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם. איך היא תופיע? תשמח אנשים, כן? תשמח את הבריאות, הדברים החיוביים שהנגינה שלי תעשה. נגינה כדוגמה, וכיוצא בזה, כן, עוד דברים.
מה אם אני עושה דברים שהם טובים, אבל בסוף מחכים את המטרה? יש, נגיד, טכנולוגיה, מצד אחד הכל,
לא, זה לגמרי נכון מה שאת אומרת. אני חושב נכון, זה הבדל בין יעקב לעשיו. לכן עשיו יחפש להצליח מהימה. ויעקב לא יחפש להצליח. יחפש האם זה משרת את המטרה. אם הכישרון שלי ישרת את המטרה, אני אעשה אותו עד הסוף. ואם לא, אני יכול שאני אבטר עליו לפעמים, כן? אז פה יש שאלה ואין לי תשובה. הזכרת לי שיש שאלה ששאלה אותי בה לפני שנה, שנתיים, לא זוכר פה במדרשה, ואין לי תשובה עליה. היא שאלה אותי, רגע, אז האם מותר ללמוד מקצוע שאני רוצה ללמוד במקום שיש איתו בעיות כאלה ואחרות? האם המטרה שלי היא להופיע דבר השם מקדשת את האמצעים שאני אופיע כך? זה לא נעים להגיד. אתם יודעים מה התשובה הכי טובה להתחמק ממנה? זה תשאלו את ראש המדרשה שלכם, בישיבה זה תשאלו את ראש הישיבה. זה כיף לי כשאני מלמד ואני לא בראש. בסדר? אז תנו לי את זה, בסדר? השאלה החשובה הזאת היא, תשאלו את ראש המדרשה שלכם, את ראש הישיבה שלכם, ויהיה לו סייעתא דשמיא, ויגיד לכם את התשובה הטובה, אז התשובה מתחמקת, אבל התשובה הכי טובה שאני יודע לענות, בסדר? כלומר, אני לא יודע, בסדר? אבל לא יודע. אז באמת לא יודע, זו שאלה. נסכם שזו שאלה טובה, שאלה במקום. זו שאלה אחת הבנות שלפני שנה, שנתיים, שלוש, באמת אני תשובה, זה גם תשובה, שאלה אישית, ואני לא יודע, זה תלוי מה הרווח, מה
המשך.
מה? מה השאלה שהיא שאלה? השאלה שהיא שאלה הייתה, האם ללמוד במקום בעייתי, בשביל מקצוע שהוא חשוב, שיכול לשרת דבר מאוד מאוד חשוב. מה היה המקצוע שרצתה ללמוד? אני חושב שאפילו לא אמרה לי. כדומני, לא זוכר שהיא אמרה לי, כן? נניח ללמוד אומנות במקום שהאומנות יצירות. שאלתי את השאלה של ההיא. מה את שאלת?
שאלתי מה קורה במילה אנחנו עושים משהו שבסוף מפספס את המטרה, נגיד.
זה גם מפריע. בסדר, עכשיו הבנתי, התחבר. לא, אני חושב כך, בעשיו באמת אין לו חשבון כזה. עשיו באמת המטרה היא להצליח. והימה, יעקב, המטרה שלו היא להצליח את השם. זאת אומרת, שהשם יופיע. ובאמת, עם הדברים, עם הכישרון שלי לא מופיע את השם, אני לא רוצה. אני רוצה בתנאי שמופיע את השם. אז זה תנאי אצלי, תנאי מבחינתי. אני רוצה להופיע את דבר השם. זאת המטרה של יעקב, את זה הוא שם מול עיניו. אז יפה מאוד, אז פה ההבדל הגדול. זה הקטונתי. קטונתי אומר, אני קטן מול הגודל האלוקי, ולכן אני רוצה להופיע אותו. אז זאת הענווה. הענווה תמיד תכיר את מקור הכישרון, מה שאמרו קודם יפה, והיא תרצה גם להופיע את המקור הזה, כן? וזאת המטרה שלו. זאת המשימה שלו. אצל עשיו אין קטונתי. אז את זה יעקב יחנך אותו, עם השנים, כן? אבל עשיו לכן הוא גם מאוד מסוכן, כי הוא עלול לקחת אותנו מקום מאוד גאוותני, מאוד זה. אני מנגנת יפה, ואז העיקר זה שאנשים יראו כמה אני מנגנת יפה, ואנשים יראו כמה הכישרונות שלי מופיעים. וזה יכול להיות דבר קטלני, כן? זה יכול להיות דבר נוראי, כן? זה יכול להיות דבר בעייתי. אז זה נקודה מאוד משמעותית שמבחינה בין יעקב לבין עשיו. בקטונתי, ואצל עשיו יש גדול. עכשיו המדרש, רק ביום המדרש, המדרש אומר איני כדאי, ויש דעה אחרת במדרש, בקטונתי, כדאי אני. איני כדאי, כדאי אני. אז האמת, שני הדברים נכונים. אדם צריך להתחיל בזה שאיני כדאי. אחר כך להגיע מתוך האיני כדאי למסקנה שכדאי אני. כי אם בכל זאת השם שולח אותי למטרה, אני לא המטרה היא אני, אבל אם בסוף השם שלח אותי לדבר מסוים, כדאי אני, אז אני מתאים מאוד למטרה הזאת, כן? וטוב מאוד שאני מנגדת יפה, כי אני משרתת דבר מאוד חשוב. אז מתחיל בעיני כדאי, אני לא המטרה, השם המטרה. אחרי שיש את זה, כדאי אני. לפעמים אני חזקה מאוד, טוב מאוד, מה? כי אני מופיעה דבר מאוד מאוד חשוב בעוד, כן? אז זו נקודה מאוד חשובה, מאוד משמעותית הנקודה הזאת, כן? אתם יודעים, יש סיפור שאני רגיל לספר אותו, אז מחילה, אני רגיל לספר אותו בשיעורים יותר מפעם אחת, כי אני מאוד אוהב אותו. אז כבר אני מזהיר מראש, בסדר? אז אני אספר אותו נראה לי יותר מפעם אחת. אז לפעמים זה לא אותם בנות, אז זה טוב, כי יש כאלה שלא נכנסות לכל השיעור, לכל שיעור. וגם אם כבר שמעתם אותו ממני, תעשו כל פעם כאילו זה הפעם הראשונה. סתם, אני מאוד אוהב לספר אותו. אבל יש סיפור כזה על הרבי מקוצק, והוא ידוע בחריפות המאוד מאוד גדולה שלו, ואת הסיפור הזה אני מאוד מאוד אוהב, אפילו שאני די מאמין שהוא לא היה, או לא היה כמו שמספרים אותו. אז מה הסיפור? שאחד מהתלמידים של הרבי מקוצק בא אל הפעם לספר לו שמינו אותו לרב חשוב. באיזושהי עיירה. טוב, אז הוא הגיע לרבי מקוץ, והרבי מקוץ ידוע במידת האמת המאוד מאוד חזקה שיש לו. אז הוא בא ואמר, כבוד הרב, מינו אותי להיות רב, אני רוצה ברכה מהרב. והרבי מקוץ התחיל לצעוק עליו, אתה מעז להגיד לי שמינו אותך לרב בעיירה חשובה, מי אתה בכלל? ולמה אתה חושב בך שאתה מתאים לתפקיד הזה? ומה פתאום באת לספר לי דבר כזה? ובקיצור, שטף אותו איזה חצי שעה. והוא התחיל לבכות, היה לו ממש דמעות בעיניים. זה הסיפור, אני יודע אם זה בדיוק היה ככה. ואז הוא, טוב, חזר לאכסניה שלו, ומחרת בבוקר הוא החליט, אני חוזר לעיירה, אז הוא אמר לה בשום אופן. הרבי אמר לי שאני לא מתאים ואני לא לוקח את התפקיד. טוב, בלילה קוראים לו עוד פעם לרבי. הוא אומר, הוא לא הספיק לשטוף אותי עוד מספיק, הולך לחטוף עוד משהו. טוב, הגיע בדחילו ורחימו הוא עוד פעם. והרבי מקוד מנשק אותו, ואומר לו, אשריך שזכית לתפקיד הזה, ואשריה היחה שזכתה בך. ואיזה יופי זה, וזה כזה שילוב מתאים. למה? אז מה הסיפור כאילו בא ללמד? ההשקפה הראשונה צריכה להיות איני כדאי. מי אני באמת שעשה כל מיני דברים בעולם של השם? ומיד אחר כך, באיזשהו הפרט צריך להיות כדאי אני. אם בחרו אותי, אז כנראה אני מתאימה מאוד לתפקיד הזה. מה? אז זה נפלא. אתה יודע, זה לא נעים. לפעמים את מדריכה בסניף ומגיעים הורים, או מגיעים זה, מרגישה את מורים, מורים, זקן כמו שלי בערב, סתם, וזה. ומי את שתדברי בזה? אז את לא כדאי. אבל אחר כך את אומרת, מה זאת אומרת? אבל השם שם אותי בתפקיד. אז זה מתאים. אז לא אני, אבל זה התפקיד, כן? בתפקיד זה מתאים, בתפקיד זה מה שאני צריכה להיות, אז יפה, יש שתי בחינות, כן? הכדאי אני בזכות שאני משרתת פה, דבר, במטרה נעלה, כן? במטרה מאוד חשובה. ולשם המטרה הזאת כדאי אני, כן? כדאי, שני הדברים נכונים. אז זה שני הנושאים שרצים עוד במאבק בין יעקב לעשיו. ואני שואל לנו נושא שלישי, מעניין, מה בכל זאת היה בתוך בית ישראל? לא רק עשיו מול יעקב. נושא השלישי שלנו להיום, שבו לא המון זמן נשאר לנו, אבל רציתי לקרוא ולימון מדברי הרב קוק, אבל לפני כן, לפני שאנחנו לומדים את הנושא השלישי, הבאתי אותי משהו מהרב קוק לנושא השני. זה לא הזכרתי. אני רוצה להשלים רגע בשני, ועד לעבור לשלישי. ואני מתלבט קצת, כי השאלה יהיה זמן לשניהם, אבל בכל זאת מתחשק. תלבט, יאללה. נשלים משהו בשני. בסדר, רק הבאתי את הפסקה מהרב קוק להשלים את הנושא השני של הענווה. אחרי זה, בעזרת השם, אני מקווה שבכמה דקות אפילו נגיד את הנושא השלישי. אז מה רציתי להבין מהרב קוק? הרב קוק במידות הראיה, מידת הגאווה. מידות ראיה, מידת גאווה, כותב דברים מאוד מאוד נפלאים, הוא אומר, טיפשותי, פסקה, מידת הראיה, מידת הגאווה, פסקה, כ"ג, מי שרוצה מקורות. לפני כן למדנו שפת אמת, בסדר? שנים, תף ריש ממי ולמדי. פרשת ריש לה. עכשיו, זה הרב קוק, מידות הראיה, פסקה כתגיד. טיפשות היא להיבטל מן הלימוד או מכל דבר טוב, או מחידוש, או אפילו מכתובת חידושי תורה, מפני חשש שהרובד גאווה. לפעמים אדם עלול להתבטל מדבר טוב, כי הוא אומר, וואי, זה יביא לי גאווה. אז אני לא מנגנת יותר במדרשה, אבל כולם מתחננות, רק את מתאימה לנגן במסיבת חנוכה. לא, זה יביא לי גאווה. זה טיפשות. הרב קוק אומר, לא אני. זה טיפשות. למה? את כל כך משמחת את כולם. איזה נגינה יש לה. לא רוצה. או רוצים שאת תארגנית הטיול, ואת כזאת אמרגנית טובה וטיילנית טובה, את לא רוצה, כי זה יביא לך גאווה, אחר כך הבנות יגידו לך, איזה טיול היה, מה? את לא רוצה. טוב, זה טיפשות. לא עשו. אם יש לך כישרון, נצלי אותו. תעשי אותו. בשום אופן אל תוותרי עליו. אז הטיפשות היא להתבטל מן הלימוד ומכל דבר טוב ומחידוש, חידושי תורה. מי חצה? כי אם צריך לעסוק בכל דבר טוב, ולהסתבר שכל המחשבות יתעלו. אז זה בעצם תמציא כמו שלמדנו. תעסוק בכל דבר טוב, אבל תעלה את המחשבות. תקדש את המחשבות, תרומם את המחשבות, כן? תופיע אותם בעולם בצורה טובה. זה המטרה. תרומם אותם לזה שאני רוצה להופיע את זה, כן? זה מופיע את דבר השם בעזרת השם. אם זה בנגינה ובשירה, אם זה בישרונות אחרים שיש לי, כן? אבל אסור לאדם, אני לא אעשה משהו כי זה גאווה. זמנית, לפעמים, קצת, בשביל לאזן את עצמי. אבל בעיקרון זה לא. מי שלא תכין לבנות מרק טעים לשבת, שאתם פה בשבת. זאת אומרת, מרוב מחמאות שאתם נותנות לי, זה ממש מביא אותי לגאווה. מסכנות הבנות, איזה עונג שבת זה, מה? אתה מכינה את זה הכי טוב מכל המדרשה, מספר אחד. אין על המרק שלך, לזה מחכות כל השבת, בשביל זה נשארות פה לשבת כולם. רק בשביל המרק שלך, ואת לא מוכנה. זה ממש מביא לי גאווה. אחר כך, אין אחת שלא מחמיאה אני, מה? אומרת, תשמעי, המרק שלך עושה לי את כל השבוע, ואני מרגישה מנופחת מגאווה. לא עושה יותר מרק. לא, אומר הקוק, זה טיפשות. תעשי, תעלי את הכל. תגידי, וואו, יש לי כזה כישרון, השם ברך אותי, איך אני שמחה, וזה רק כדי שיהיה עונג שבת לבנות, וזה אני... זה, בסדר? טוב, אומר הקוק, אז מסיים רק אולי, והגאווה, או שתדחה, או שתתקדש, תתרומני עם קורת, תתבטא לי תשובה, תתאבי לך. טוב, תעשי תשובה, להעלות את הכל למעלה, נושא שלישי בכל זה. נושא שלישי, שאין לנו המון זמן אליו, אבל בעשר דקות, וכמה זמן שיש, ראובן. אז קודם כל נקרא בפסוקים. בפסוקים. מה מופיע על ראובן? פסוק אחד, מעניין. החטא של ראובן מופיע בפסוק אחד, אז עד כאן היינו יותר בתחילת הפרשה. החטא של ראובן מופיע פרק למד ה', פרק למד ה', אחרי שרחל נפטרה, ותמות רחל, וישא ישראל, ויהי בשכון ישראל, וילך ראובן. זה ככה, זה פרק למד ה', פסוק כ"ב. פרק למד ה', פסוק כ"ב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. זה הפסוק. ולפי חז"ל, בלבל את יצועי אביו, כך מביא רש"י. גמרא שבת, מתוך שבלבל משכבו, מעלה עליו, מה זה בלבל? לא יודע בדיוק, מעלה עליו הכדור כאילו סחבה. ולמה בלבל? שכשמת רחל נתן יעקב מיתתו, תדיר באוהל רחל, הוא נתנה באוהל בלהה, שהייתה שפחה של רחל. במקום ברחל, בשפחה של רחל. בא ראובן, טבע אל בון אמו ואמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי. שפחת אחות אמי צרה לאמי, לכך בלבל. אז מה היה? מה עשה ראובן? הוא ראה שיעקב מוקיר את בשפחת רחל יותר מאשר את אמא שלו, את לאה, זה כבר כאילו הרגיז אותו. הוא אומר, מילא רחל יותר מלאה, שהוא שרב אצל רחל. אבל עכשיו, למה הוא לא עם אמא שלי? למה הוא עם בלהה שהייתה השפחה של רחל? בסדר? ככה על פי חז"ל, זה גמרא שבת, זה ההסבר. אבל יותר בעומק, מה רצה כאן ראובן? מעניין, הרב קוק, יש לו פסקה מאוד מאוד נפלאה, מי שרוצה להם בה יותר, אני מציע כאילו פסקה מאוד יפה, זה עמוד 45 בעין היה שבת ב', אין היה שבת ב', פרק חמישי, פסקה, 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 מ"ו, פסקה מ"ו, עמוד 45 כבר אמרתי, נכון? דף נ"ה, פרק חמישי, דף נ"ה, עמוד 45, מה אומר שם הרב קוק? אז זה על הגמרא הזאת, וישכב את בלהה, עלבון אמו טבע, אמר אם אחות אמי, שפחת צרה לאמי, עמד ובלבל את מצב. מעניין, אומר הרב קוק, והוא יסוד גדול בכלל בפרשות שלנו, רחל, זה האימא של ההווה. היא בדרך, והיא גם איתנו בגלות, היא סמל להווה. לימים הבן שלה, יוסף, מאוד דאג לנו במצרים. ידאג לנו, כן, בהמשך הפרשות, במצרים, ההווה. אומר הרב קוק, רחל היא האימא של ההווה. ההווה כרגע. אם אנחנו בגלות, ואם אנחנו פה, האימא של ההווה, בדרך. אנחנו עוד בדרך. עוד בדרך, בדרך בית לחם, כן? בדרך. לאה ובניה הם סמל לעתיד. דוד המלך. בסוף. דוד המלך יצא מיהודה, סמל העתיד. וראובן הוא תמיד פניו לעתיד, פחז כמיים, הוא תמיד מחפש הבכור, להביא כבר את העתיד. אז זה דבר מאוד מעניין. אז יש גם מאבק כזה, לאורך הזמנים והדורות, בין תביעת רחל את ההווה לתביעת לאה את העתיד. גם רחל אהובה על יעקב, בהווה. ולאה היא האמא של העתיד, היא תהיה אהובה בעתיד. מה? אנחנו צריכים לדרוס בלאה כי זה לידינו, אבל בסדר, גם רחל זה לידינו, בסדר. אבל בכל אופן, רחל ולאה, זה ההווה וזה העתיד, כך אומר הרב קוק. אז מה היה כל כך קשה לראובן? ראובן חי חזק את תביעת העתיד. הוא פחז כמיים, הוא ראה פתאום שיעקב, אחרי שרחל נפטרה, לוקח את ה... נמצא באוהל של שפחת אמו, שפחת רחל. שכה, שפחת רחל, ולא אצל אמא שלו. זה יכאיב לו. מילא כשרחל הייתה קיימת, אז יעקב אבינו הדגיש את חשיבות ההווה. בסדר, כבר הודגשה חשיבות ההווה. עכשיו צריך להדגיש את העתיד, את אמא שלו. שהיא העתיד, היא הסמל למלכות של ישראל, לעתיד של עם ישראל. אז איפה הייתה הטעות? בכל זאת זה החטא. למה זה חטא? כי בלי הווה אין גם עתיד. וזה יסוד גדול, אומר הרב קוק. בלי הווה אין גם עתיד. אז צריך להיות שאיפות עתידיות, אבל בראובן יש משהו שענק, גדול, וקצת פחד כמה. קצת פחד כזה. של להביא מהר מהר את העתיד, החשבון ההווה. וזה מסוכן. אז ראובן בלבל וזה היה נשם לחטא. כי הוא רצה, בוא נבלבל את ההווה, נביא את העתיד. אי אפשר. חייבים, אפילו שזה שפחת אמו, אבל חייבים להדגיש, ויעקב רצה להדגיש, שבלי עתיד, בלי הווה שיחה אין גם עתיד. הדבר הזה, אני חושב, הוא משמעותי מאוד גם לגבינו. שתי הכוחות האלה, בעם ישראל בכללו, זה מאוד חשוב. שיש אנשים שמאוד מאוד רוצים כבר להביא את העתיד. מה? שיהיה ארץ ישראל השלמה. אה? שיהיה עתיד. שיהיה כבר עתיד מהר. מהר. כמה שיהיה יותר, כולם יהיו דתיים. שיהיה עתיד יותר מהר. אין. בוא נביא מהר את העתיד. זה לא הולך. זה לא ילך כאן, כנראה. חייבים הווה. זה נבנות דברים לאט לאט. מההווה עד העתיד. כן? דרך אגב, זה נכון גם בכל בית שקם. אני תמיד חושב, ככה אני רגע אגיד, שכל בני זוג, ברוך השם אצלנו אין שתי נשים לאיש אחד, אבל בין כל בני זוג, יש אחד יותר עתידי הרבה פעמים ואחד יותר הובי. זה מאוד חשוב. ותמיד שתי כוחות שבונים בית. אם זה בבניין של כל בית ישראל, ואם זה גם בבניין בית של כל אחד מאיתנו. חייבים בבני זוג, אז כשאתם עושות ביתים, אז אתם צריכות להחליט מי יהיה הווה ומי העתיד. סתם זה בשביל הצחוק, זה לא רצינות, אבל... אבל בדרך כלל זה טוב, שיש אחד הוביד יותר ואחד עתידי יותר, כן? אחד עתידי כזה חושב איזה קדושה תהיה בבית, ואיזה גודל, מה? ואיך נבנה, ואיך נעשה ונעצר, והשני חושב איזה שפה כדאי לקנות מחר, או היום. זהו, בחיים לב, הווה ועתיד. כי אם נהיה עסוקים ושקועים רק בבניין העתידי, אז לא יהיה לנו רגליים מתחת הקרקע. אבל אם נהיה עסוקים גם ברגליים מתחת הקרקע, לא יהיה עתיד. בסוף המלכות של ישראל זה יהודה, בני לאה, דוד המלך. המלכות נבנית מצופי העתיד. ראובן היה צופי העתיד גם, והמלכות נבנית גם ממנו. אנחנו נבנים גם ממנו, אבל לפעמים זה היה פחז כמיים. היה משהו יותר מדי לעתיד. וזה צריך להיזהר. צריך איזון מסוים ביניהם. ותמיד צריך לזכור, רחל קודמת ללאה. כתוב, כרחל הוא כלאה, אשר בנו את בית ישראל. רחל לפני לאה. ההווה לפני העתיד. אבל למה? אבל העתיד הוא העיקר, נכון. העתיד הוא העיקר בשאיפה. וההווה הוא העיקר, כדי לבנות את העתיד צריך לעשות בהווה. צריך לבנות את ההווה, נכון. צריך לעשות את מה שיש כרגע, נכון. צריך לשאוף הרבה קדימה. והצעד הבא שנשאף הרבה קדימה יהיה הצעד של ההווה. ואיך עושים אותו נכון? ואיך מכוונים אותו הכי טוב שיש אל העתיד? לפעמים מרוב שאיפות עתידיות אנחנו יכולים לפספס את מה שאנחנו עושים כרגע. לפעמים אתם יודעים, כל החיים אפשר לשאוף קדימה. את בשירות לאומי, אבל את כבר חושבת על שנת מדרשה. בשנת מדרשה את כבר חושבת על המקצוע שתלמדי. במקצוע שתלמדי את חושבת איך תעבדי בו. ואת כל כך עתידית שאת שום דבר לא עושה בעצם כרגע. לא, בשנת שירות צריכה לחשוב, כל זה יבנה גם את העתיד. לכן צריך לעשות טוב עכשיו. ושנת מדרשה טוב. ודרשה טוב. לא. החיים שלנו בנויים משאיפות עתידיות אדירות. מלאה עימנו, ומתיקון ההווה של רחל יום. ופה היה איזה מעבר. ובראובן היה איזה משהו, איזה פן כזה, שהוא לקח אותנו מהר מדי לעתיד. אבל בסוף, זה גם לאורך ההיסטוריה ראובן כזה. הוא עבר הירדן, עבר הירדן המזרחי. כן? זכינו בזכות ראובן. אז הפחזות שלו נתנה לנו דברים. הרבה. אבל עדיין, גם שם משה רבינו מוכיח אותו. זה היה מהר מדי. זה מהר מדי. צריך תנאים הוא עשה לשעה, וזה, אתן אמרו. זה לא הולך ככה. זה חייב להיות בעם ישראל. מי, מישהו כזה שרוצה לדחוף את העתיד, אבל מי צריך לזכור חזרה אחורה? מי צריך לזכור אל ההווה אחורה? אל ההווה, כן. אל הפנים של ההווה. עכשיו, רק תוספת, כדי להשלים לנו את כל שלושת הדברים שלמדנו. בסוף באמת דווקא עשיו הוא מאוד מאוד הובי. אנחנו עם עתידי. רק צריכים לאזן את זה על ידי בני רחל, על ידי ההווה. אז להשלים לנו את כל מה שלמדנו היום, כן? בעצם הפרשה שלנו כולה, מאבק קשה שבין יעקב לעשיו, לא מאבק כדי לנצח, מאבק כדי לקדש, כדי לרומם, כדי לתאר את עשיו. דורון, תפילה, מלחמה, ענווה, שזה שורש כל הדורון, התפילה ומלחמה של יעקב. וגם בתוך בית יעקב יש מי שרוצה את העתיד וזה נפלא. כי אצל עשיו יש רק עובד. עשיו מוכר את הבחורה בשביל נזיד עדשים, זה כזה סמל. את כל העתיד שלו בשביל שהוא יאכל כרגע, שיהיה לו משהו בבטן. הוא רק הובי כזה, רק עולם הזה היא כזה, זה לא טוב. צריך להיות כמו ראובן שיש אצלנו, שאיפות עתידיות, ענקיות וגבוהות וגדולות, ובלי כל השאיפות העתידיות האלה אין עם ישראל. אנחנו תמיד עם ששואף קדימה, בכלל בפרט, זה טוב ככה, זה מצוין ככה, כן? אבל בסוף בסוף, ידעתי, תראים, התנדות מסילת ישרים, פעם שמעתי הגדרה כזאת מזה תמיד חכם שמצא חן בעיניי, שהאדם כשהוא לומד מסילת ישרים, הוא צריך לשאוף להיות בחסיד, יש שם חסיד, קדושה, לא זוכר, חסידות, בחסידות נראה לי, הוא צריך לשאוף להיות בחסידות, ובפועל הוא צריך ללמוד טוב את מידת הזהירות. השאיפות שלך הן מצוינות, אבל אתה צריך לזכור איפה אתה. Yeah? אחד מהשניים עלולים להיות בעייתיים. לא לשאוף זה דבר נורא. אדם שאין לו שאיפות בחיים זה דבר נורא. אדם שאין לו שאיפות עתידיות, רוחניות, גבוהות, גדולות, את לא שואפת לבית של תורה נפלא, יחד עם עולם הזה נפלא, יחד עם... ואת לא חולמת על זה בלילה, חבל, תחלמי על זה. אז זה יבוא גם בעזרת השם, פחות חלק מזה יבוא. אבל עכשיו תזכרי, הצעד הבא זה לקום בבוקר לשיעור. זה אבל לעשות את ההווה נכון, כן? אז זה שני הדברים בשלבים. ופה היה איזו נטייה לעתיד מול ההווה, היה צריך לאזן את זה, כן? לכיוון ההווה והעתיד. אז טוב, בואו נסיים בזה. בכל זה אמרתי, הפרשה שלנו בכותרת שלה היא מלחמה בין יעקב לעשיו, וזה מבלבל. זה לא מלחמה כדי לנצח ולהשמיד את עשיו. זה מלחמה כדי לקדש ולטהר את העולם הזה, כן? שזה מטרת יעקב. קידוש ותיאור עולם הזה נעשה עוד דורו, בלי תפילה, בלי מלחמה, וביסוד הכל עומדת הענווה. וגם בבית יעקב עצמו צריך לתקן ולאזן דברים, שנהיה עם עתידי. אבל לא נשכח את ההווה גם אצלנו, כן? נכון שהוא הווה אצלנו ודאי בקדושה ובטהרה, וזה לא דומה לגמרי להווה של עשיו, צריך הווה, בשביל לבנות את העתיד, כן? ולפעמים אנחנו אפילו לוקחים משהו מעשיו אולי, קצת, חיי הווה כאלה, כן? לא למאוס בחיים העכשווי, הרגעים, עם כל הקולשות שלהם, לאהוב אותם, לאהוב את החיים כמו שהם, כן? מתוך זה, לפעמים, כן? גם צומח העתיד היותר עליון, כן? העתיד היותר גדול של האדם. אבל לעולם שני הדברים האלה הם צומחים ביחד, כן? הם מופיעים ביחד. כן, שלום לכם.